טוב, אז זה הפסוק. עוד פעם, אור צדיקים ישמח ונר רשעים יידח. שלמה המלך עליו השלום המשיל נפש צדיק לאור. זאת אומרת, הפירוש הוא, יש פה התייחסות בפסוק שכתוב אור צדיקים, לא הכוונה אור של צדיק, אבל הכוונה היא לצד הפנימי של הצדיק, לנשמה, לנפש, כן? אז שלמה המלך עליו השלום המשיל נפש צדיק לאור, מפני שהנפש אור שכלי, הכוונה אור רוחני, לוקח מכיסא הכבוד, והאור ההוא אינו אלא מעצמותו וגופו, איננו בא לו ממקום אחר ואיננו תלוי בדבר אחר. אינו אלא מעצמותו וגופו, הכוונה, אני חושב שהכוונה היא מכיסא הכבוד, זה הכוונה. אנחנו תמיד אומרים, יש ביטוי, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, כן? הנשמה שיש לאדם היא חלק אלוקה, חלק כביכול. מה המשמעות? זה דברים רוחניים, אבל לכאורה זה מה שהוא אומר כאן. והאור ההוא, הנפש היא אור שכלי, לוקח מכיסא הכבוד, וכיסא הכבוד זה מייחס אותו לריבונו של עולם, והאור ההוא אינו אלא מעצמותו וגופו. זאת אומרת, זה חלק כביכול מכבוד, שזה כינוי לקדוש ברוך הוא, כן? איננו בא לו ממקום אחר ואיננו תלוי בדבר אחר. זה מצד אחד. מצד שני, המשיל נפש הרשע לנר. המשיל נפש הרשע לנר, שאור הנר אינו מעצמו. אבל, כן, אור הנר הוא לא מעצמו, אבל תלוי בדבר אחר. איזה דבר? קודם כל, מה זה נר? נר במקרא ובחז"ל, נר זה כלי קיבול. הכלי שבו מונח השמן ומונחת הפתילה, כן, שהאש נאחזת בה, זה נקרא נר. כן, לא מה שאנחנו קוראים היום נר. היום אנחנו קוראים נר לנר של חלב, אבל חלב או שעבה, לא משנה. אבל בחז"ל ובמקרא המושג נר, כן, זה כלי הקיבול. איך כתוב? בפרשה שלנו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זה הנרות? יש מנורה, מה זה הנרות? הנרות שבמנורה, יש במנורה כלי קיבול שבהם נותנים את השמן ונותנים את הפתילה, ובעלותך את הנרות, הכוונה היא שהוא ידליק את האש בפתילות שנמצאות בתוך כלי הקיבול הזה. הנרות הם כלי הקיבול שבתוכם השמן. זה נקרא נר. אז הוא אומר, והמשיל נפש הרשע לנר, שאור הנר אינו מעצמו, אבל תלוי בדבר אחר, והוא השמן והפתילה. כי מיד שיחלה השמן והפתילה, כדי שיהיה אור בנר, בנר, כדי שיהיה אור, צריך שיהיה חומר בעירה. זאת אומרת, צריך שמן וצריך פתילה. אם אין שמן ואין פתילה, או אם הפתילה תיקלה, או אם השמן ייקלה, חומר הבעירה ייקלה, אז לא יהיה אור. לא יהיה אור. אז זה מה שהוא אומר. והמשיל נפש הרשע לנר, שאור הנר אינו מעצמו, אבל תלוי בדבר אחר, והוא השמן והפתילה. כי מיד שיחלה השמן והפתילה, ידעך הנר מיד. כן נפש הרשע, זה מאוד מעניין, כן נפש הרשע תלויה בקיום גופו. מעניין. זאת אומרת, מה כתוב כאן? נפש הרשע, הכוונה היא הצד הפנימי שבו, הצד הרוחני שבו, הוא תלוי בקיום גופו, כי אין עיקר שמחתה רק בשמחת הגוף. את מה? כביכול, מה שנותן לה קיום זה הדבר. הרי הנפש היא רוחנית, הנפש היא רוחנית, אבל מה הרשע עשה? או, למי אנחנו קוראים רשע? למי שלקח ובמקום לדאוג לצד הרוחני שלו, דואג לצד הגופני שבו. מה שמעניין אותו זה הגוף. זאת אומרת, במילים אחרות, שאיבד את הנשמה שלו לגוף, הפך את הגוף לעיקר, ואת הנשמה לדבר התפל. אז עכשיו הנשמה הפכה להיות תלויה בגוף. אז כל עוד יש, אז חומר הבעירה, זאת אומרת, אצל הצדיק זה להפך. אצל הצדיק, כמו שהוא אמר, הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, היא לא תלויה בגוף, גם כשלא יהיה גוף תהיה נשמה. אבל הרשע לקח את הנשמה ושאיבד אותה לגוף, הפך אותה לכלי משרת, במקום שהגוף יהיה הכלי שמשרת את הנשמה, כן? הוא הפך את היוצרות, לוקח את הנשמה, את כל השכל שלו, את כל הצד הרוחני שלו, ומשעבד אותו לגוף שלו. הגוף הוא העיקר, כשהנשמה משרתת את הגוף. אז הוא אומר, אז מה קורה? אז הגוף עכשיו הפך להיות כאילו הכוח המקיים את הנשמה. הכוח המקיים את הנשמה זה הגוף. ברגע שהגוף יקלה, אז גם הנשמה קלתה. משום שהנשמה, במקום שהנשמה תהיה העיקר והגוף יהיה התפל, הוא הופך את הנשמה לתפלה ואת הגוף לעיקר. אז הוא מסביר, כן? כן, נפש הרשע תלויה בקיום גופו, כי אין עיקר שמחתה רק בשמחת הגוף, ועל כן תכלות הגוף. והכיליון, מה הכיליון? אז הוא אומר, הכיליון הוא שלא תאור באור החיים, זאת לא תזכה להיות מוארת באור החיים. ואף על פי הוא אומר, מה שייך לומר, הנשמה אף פעם לא מתה. מה שייך, הגוף קלה, רוחניות זה דבר שלא קלה. אז הוא אומר, ואף על פי שאין לנפש מוות, שוב, הנפש זה הנשמה, ואף על פי שאין לנפש מוות, תענש בעונש מר ממוות, יותר גרוע ממוות. כן? העובדה הזאת שהיא לא תזכה להיות מוארת באור החיים, זה בשבילה יותר גרוע ממוות. ולפי שלא ישתדל בדרכי האור, את אותו רשע, אלא בדרכי החושך, על כן תחול עליה מידת החושך. והנה זה, המציאות הזאת היא כיליון חרוץ לנפש, והוא העונש שאין לו סוף, ואיסורים שאין להם קץ. וזהו שאמר שלמה המלך עליו השלום, שם בפרק י' במות אדם רשע תובד תקווה, במות אדם רשע תובד תקווה. אז הוא מדייק, במות אדם רשע תובד תקווה, לא אמר במות רשע, אלא במות אדם רשע. למה הוא משתמש בביטוי אדם רשע? הרי תמיד בספר משלי, הנה בפסוק שלנו, ונר רשעים ידעך, לא כתוב ונר אנשים רשעים, כן, או בני אדם רשעים, אבל בפרק י' כתוב במות אדם רשע טובה תקווה. מה זה אדם רשע? אז הוא אומר, לא אמר במות רשע אלא במות אדם רשע, לבאר כי הנמשך אחר תולדות האדמה. אדם נקרא אדם בגלל שהוא מי האדמה, הקדוש ברוך הוא יצא, היצירה החומרית שלו היא כביכול מהאדמה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אז לבאר כי הנמשך אחר תולדות האדמה ומשתקע בתאוות הגופניות נקרא רשע, ועל כן במותו תובד תקוותו עמו, כי לא הייתה תקוותו כי אם בענייני גופו. כל העבודה שלו, כל המאמצים שלו הושקעו בגוף שלו, כן? כל החיים שלו זה שמחת הגוף, הוא רוצה שהגוף שלו ישמח, זה הייתה כל הדאגה שלו במשך כל החיים. אז הוא אומר, ברגע שהגוף מת גמרנו. אז למה הוא מקווה? כל התקווה שלו, כל האיחולים שלו, האיחולים ביוד, כן? הוא איחל עשה את כל מה שיש לו משעובד לגוף שלו. אז הוא אומר, ועל כן במותו טובה תקוותו עמו, כי לא הייתה תקוותו כי אם בענייני גופו, לא בענייני נפשו. ומפני זה באובדן גופו טובה תקוותו, ומזה אמר ידעך, זה מה שכתוב אצלנו בפסוק, ונר רשעים ידעך, שהוא ביטול האור, והוא העונש בנפש הרשע. זאת אומרת, כמו שהוא אמר, הנשמה הרי לגוף יש כליון, לנשמה אין כליון. נו, אז מה, אז נשמת הרשע היא גם כן נשמה, היא משהו רוחני, לא, גם לרשע יש צד רוחני, אלא מה, הוא שאיבד את הרוחניות שלו לחומריות, אבל יש לו צד רוחני. אז הוא אומר, כן, יש לו צד רוחני, אבל כמו שהוא אמר, אבל הנפש רוצה, הנשמה רוצה להיות מוארת, לא להיות בחושך. ואצלו, כיוון שהיה שאיבוד של הנשמה לגוף, אז כמו שהוא מתאר כאן, מזה אמר ידאך, נר רשעים ידאך, שהוא ביטול האור, והוא העונש בנפש הרשע. העונש בנשמת הרשע זה שהנשמה הזאת לא תזכה לאור, לא תזכה לאור. ונראה לומר שאין לשון דעיכה, עכשיו מדייק, אנחנו אמרנו, מה זה, למה אנחנו קוראים דועך? האור לאט לאט הופך להיות חלש יותר, כן? לא שאין אור בכלל, הנר דועך, הכוונה היא האור של הנר הופך להיות חלש יותר. אז הוא אומר, ונראה לומר שאין לשון דעיכה ביטול לגמרי, אלא שלא לא תאיר ותזכה לנועם הראוי לה. זאת אומרת, גם שמעת הרשע, אם הרשע, הרי לרשע הייתה בחירה, הוא יכול היה לקחת את הנשמה שלו ולדאוג לכך שהיא תהיה, כמו שכתוב קודם, אור צדיקים ישמח, הרי יש לו את הבחירה. אז הוא אומר, ונראה לומר שאין לשון דעיכה ביטול לגמרי, אלא שלא תאיר ותזכה לנועם הראוי לה. וכן אמר בלדד, הרי אחד משלושת הרעים של איוב זה בלדד השוחי. אז בנאום שלו, כשהוא מדבר אל איוב, מה הוא אומר? הוא אומר, גם אור רשעים ידאך ולא ייגע שביב אישו. זה לשון הפסוק באיוב. גם אור, מעניין, שלמה המלך השתמש בביטוי נר רשעים ידאך, והוא דייק, לא כתוב אור, אור צדיקים ישמח, נר רשעים ידאך, אבל בלדד השוחי אומר גם אור רשעי, אפילו האור של הרשע, גם אור רשעים ידאך ולא ייגע שביב אישו. אז אך לשון כיבוי הוא ביטול, רגע, וכן אמר בלדד, גם אור רשעים ידאך ולא ייגע שביב אישו, אך לשון כיבוי הוא ביטול לגמרי, והעד, רגע, הוא חוזר בו, לא ברור לי המשפט, ונראה לומר שאין לשון דעיכה ביטול לגמרי, אלא שלא תאיר ותזכה לנועם הראוי לה. וכן אמר בלדד, גם אור רשעים ידאך ולא ייגע שביב אישו, אך לשון כיבוי, הוא מציב מילה כנגד מילה. אם להגיד שזה התבטל באופן מוחלט בלשון העברית, אור שהתבטל באופן מוחלט זה נקרא כיבוי. לעומת זאת, כשרוצים לומר שאין ביטול מוחלט, אבל הוא לא, האור נחלש, כן? אז משתמשים בביטוי דעיכה. דעיכה זה חלשות האור, כיבוי זה ביטול האור, זה מה שהוא אומר. וכן אמר בלדד, גם אור רשעים ידאך ולא ייגע שביב אישו, אך לשון כיבוי לעומת זאת הוא ביטול לגמרי. והעד, הוא מביא ראיה מפסוק בישעיהו, כתוב בישעיהו, דעכו כפשתה קבו. משמע הוא מבין שזה תהליך. בהתחלה, כשאתה מדבר על דעיכה, זה עדיין לא כיבוי. הפסוק אומר, דעכו, שלב ראשון דעכו, נחלשה האש, כן? בסוף, כפשתה קבו. מה זה כפשתה? פשתה זה פשתים. פשתים, כשהם דולקים, לא נשאר, עץ דולק, אז נשארים פחמים. אז זה עדיין יכול להיות, זאת אומרת, יש פה פוטנציה לדליקה נוספת, כן? הכל בעלים, הוא לא כבה, הוא ממשיך לבור, אבל בנמוך, בצורה של דעיכה. אבל פשטה, כשאתה מצית את הפשטה, את הפשטים, זה כיוון שזה זה כמו בד, אז זה יקווה. אז זה מה שהוא אומר, דחו, שלב ראשון הייתה דעיכה, אבל בשלב הסופי היה כיבוי. הוא רוצה להראות שיש הבדל בין דעיכה לבין כיבוי. טוב, אבל במעלת נפש הצדיק הזכיר, כתוב בפסוק, אור צדיקים ישמח, הזכיר ישמח, והוא השכר, כי לשון שמחה תוספת השגה ורוח הקודש. ואת השימוש בלשון שמחה מעיד על תוספת השגה, הכוונה השגה רוחנית ורוח הקודש. וזהו מה שאומר דוד המלך בתהילים, אנוכי אשמח בהשם. אז הוא אומר, מה זה אנוכי אשמח בהשם? זה פירוש, הרבנו חיים מפרש לנו את הפסוק, אנוכי אשמח בהשם. מה הכוונה אנוכי אשמח בהשם? אז באופן פשוט אנחנו מרשים, אנוכי אשמח בהשם, אני שמח עם ריבונו של עולם. מה זה בהשם? אז הוא אומר, אנוכי אשמח בהשם, הפירוש הוא ביטוי של שמחה יש כשאדם זוכה לראות דבר או להבין דבר שהוא לא הבין אותו קודם, לדעת דבר שהוא לא ידע אותו קודם. ועל זה, על זה דוד המלך אומר, אנוכי אשמח בהשם. מה הכוונה אנוכי אשמח בהשם? אני אתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אני אראה דבר, אזכה לראות דברים שלא ראיתי אותם עד עכשיו. זה מה שהוא אומר, הביטוי של שמחה, תוספת השגה ורוח הקודש. תוספת השגה, השגה הכוונה, כמו שאמרתי, השגה רוחנית. אדם מבין, מתעלה ברוחניות, אז הוא מבין דברים שהוא לא הבין אותם קודם. הוא זוכה למדרגה יותר גבוהה ברוח הקודש. על זה אומר דוד המלך, אנוכי אשמח בהשם. וכן, עוד פסוק, ישמח השם במעשיו. אז זה פסוק שצריך לסבר מה הכוונה. שוב, הוא מבין שהמושג שמחה שייך לתוספת השגה ורוח הקודש. איך אנחנו לפי זה מפרשים את הפסוק ישמח השם במעשיו? איך הוא מפרש את הפסוק הזה? ישמח השם במעשיו, איך זה מתקשר למה שהוא אמר? ישמח השם במעשיו. רגע, זה לדעתי פסוק שצריך להבין איך זה מתקשר למה שהוא אמר קודם. ישמח השם במעשיו, הרי הוא הסביר שהמושג שמחה שייך לתוספת של השגה רוחנית ברוח הקודש. איך זה מתקשר לפסוק ישמח השם במעשיו? הרי קודם כל השמחה לפי המהלך שלו היא צריכה להיות מיוחסת לאדם. כאן לכאורה היא מיוחסת לקדוש ברוך הוא. ישמח השם במעשיו, מה הכוונה ישמח השם במעשיו? ישמח השם במעשיו, טוב, זה לדעתי דבר שצריך הסבר. ולפי שהצדיקים עובדים לקדוש ברוך הוא בשמחה, את כל עבודת השם שלהם היא עבודת השם בשמחה, על כן זוכים למעלת השמחה לעולם הבא, כי מידת השמחה תחול עליהם ושואבת נפשם ומקיימת, מידת השמחה תחול עליהם ושואבת נפשם ומקיימת אותם לנצח. אז אולי זה יהיה הסבר הפסוק, ישמח השם במעשיו. איך הוא מסביר? לפי שהצדיקים עובדים לקדוש ברוך הוא בשמחה, על כן זוכים למעלת השמחה לעולם הבא. מה המשמעות של זכייה במעלת השמחה לעולם הבא? אז הוא אומר, כי מידת השמחה תחול עליהם. אז הם זוכים לחיימת, יש כביכול איזושהי השראה מיוחדת מלמעלה שנקראת שמחה. הצדיק שעבודת השם שלו היא בשמחה זוכה לכך שאותה השראה עליונה שנקראת שמחה תחול עליו. כן, הם זוכים למעלת השמחה לעולם הבא, כי מידת השמחה תחול עליהם ושואבת נפשם, כביכול היא מושכת אותם, מושכת את הצד הרוחני שלהם, את הנשמה, ושואבת נפשם ומקיימת אותם לנצח. כן? כשיהודי עובד את השם בשמחה, הוא זוכה כביכול למידה כנגד מידה, שמידת השמחה, כמו שאומר, תחול עליו, וכביכול, כמו שאומר, המידה הזאת שואבת את השמה שלו, כן? ומקיימת אותה לנצח. ועוד, לטעם אחר המשיל נפש הצדיק לאור, לפי שנבראת ביום ראשון עם בריאת האור הראשון. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין, כתוב ויאמר אלוהים יהי אור, וכתוב ככה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. כך כתוב. אז עוד פעם, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז הוא אומר, יש מדרש שאומר, והארץ הייתה תוהו, זה אילו מעשיהם של רשעים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, אילו מעשיהם של צדיקים. האור מיוחס לצדיק. יש לנו עוד מדרש שרשי מביא אותו, כן? וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז אומר רשי, מה זה וירא אלוהים את האור כי טוב? ראה אלוהים את האור כי טוב, ולא טוב שיהיו האור והחושך משמשים בערבוביה, עמד וגנז את האור לצדיקים. כך כתוב, זה נקרא אור הגנוז, גנז אותו לצדיקים. אז מה כתוב כאן? אומר הרבנו בחיי, ועוד לטעם אחר המשיל נפש הצדיק לאור, לפי שהיא נבראה, כביכול נשמת הצדיקים נבראה ביום הראשון עם בריאת האור הראשון. מעניין, נשמת הצדיקים נבראה ביום הראשון עם בריאת האור הראשון, ויש פסוק מדבר בנפשותיהם של צדיקים, מעיד על זה, הוא שכתוב בדברי הימים, אם המלך במלאכתו ישבו שם. אז כנראה שיש דרשה של חז"ל שדורשת את הפסוק הזה, מה זה אם המלך במלאכתו ישבו שם? מבריאת העולם, מתחילת הבריאה כבר ישבו שם, והיא מעוטדת, היא עתידה לאותו האור, כמו שאמרתי, עמד הקדוש ברוך הוא וגנז את האור לצדיקים לעולם, לעתיד לבוא.
משתמע כאילו רשעים קיבלו נשמה
בעזרת, או שאלה טובה מאוד, לכאורה צדיק ורשע זה עניין של בחירה, עניין של בחירה. אז מה פירוש נשמת הצדיקים נבראה ביום הראשון? איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין את זה שנשמת הצדיקים נבראה ביום הראשון? זו שאלה. ויש פסוק מדבר בנפשותיהם של צדיקים, זה קראנו, והיא מעוטדת לאותו האור הנברא ביום הראשון. ומצינו חמישה אורים בפרשה, וכן לנפש חמישה שמות. האור ההוא תחילת הנבראים היה, ועליו אמר דוד המלך עליו השלום, פתח דבריך יאיר מבין פתאים. פסוק בתהילים, פתח דבריך יאיר מבין פתאים. ודרשו חז"ל, פתח דבריך יאיר מפתח פומח לן אבי נהורה, מפתיחת פיך כביכול נהיה לנו אור. כן, מפתח פומח לן אבי נהורה, נהיה לנו אור, שנאמר ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול פותח את פיו, כן, כמשל, ואומר יהי אור ויהי אור. אז פתח דבר, החז"ל דורשים את הפסוק, פתח דבריך יאיר מבין פתאים, כביכול על ריבונו של עולם, שהאמירה הראשונה שלו, פתיחת הפה שלו הראשונה, ממנה נהיה לנו אור. האור ההוא הוציאו הקדוש ברוך הוא מתוך החושך. האור ההוא הוציאו הקדוש ברוך הוא מתוך, כמו שאמרתי, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז יש מצב של חושך, כן? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור. זאת אומרת, אז מה הוא אומר? האור ההוא הוציאו הקדוש ברוך הוא מתוך החושך, לא כמלך בשר ודם. מלך בשר ודם מדליק נר מנר, שמא יכול להדליק נר מתוך החושך? ואילו הקדוש ברוך הוא הוציא אור מתוך החושך, דכתיב וחושך על פני תהום, וכתיב בתרי יהי אור ויהי אור. וכן אמר, מה הרעיון שכתוב כאן? הרעיון שכתוב כאן רואים בכל מהלך הבריאה מהלך שהאור, אצלנו זה פשוט, אבל צריכים לשים לב לזה בבריאה. האור מתגלה מתוך חושך. כדי בעולם שלנו, כדי שיתגלה האור, צריך להיות רקע של חושך. צריך, זה בא כדי שהאור יהיה גלוי, כן? בדיוק. צריך את הניגוד. זה מה ש... לכן הפסוק מדגיש, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. היה חושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור. אז רבנו בחיי מדגיש את הנקודה הזאת, כמו שמביא את המדרש, לא כמלך בשר ודם, שהוא כדי להדליק אור צריך חומר בעירה, או צריך למשוך נר מנר, כמו שהוא אומר, כן? הקדוש ברוך הוא גם מתוך חושך, כן, שזה לכאורה חושך יוציא אור, אבל זה דבר השם, כן? הקדוש ברוך הוא יכול להוציא גם מתוך החושך אור. אבל זה לא רק זה שיכול להוציא מתוך החושך אור, אלא כמו שאמרתי, זה הסדר. הסדר בבריאה שהאור חייב לבוא מתוך החושך. הוא מתגלה מתוך החושך. אז מה הוא אומר? וכן אמר הכתוב, הוא מביא עוד פסוק באיוב, מגלה עמוקות מיני חושך ויוצא לאור צל מוות. מגלה עמוקות מיני חושך, הגילוי של העומק הוא מתוך החושך, ויוצא לאור צל מוות. צל מוות זה צל מוות,
צל וכן, של המוות?
צל, כן, ויוצא לאור צל מוות, כך כתוב. וכן אמר דניאל, הוא גלה עמי קטה ומסתרתה, ידע מה בחשוכה ונהורה עמי שרי, כן? הוא גלי עמיקתה ומסתרתה, הוא מגלה את העמוקות והמסתרים, ידע מה בחשוכה, הוא יודע מה בחושך, ונהורה עמי שריה, עמי שרי. האור נמצא איתו. רגע, ודרשו רבותינו ז"ל, עמיקתה זה מעשה, כתוב, הוא גלי עמיקתה ומסתרתה. מה זה עמיקתה? זה מעשה מרכבה. ומסתרתה זה מעשה בראשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה את עמוקות ונסתרות. מה זה מגלה עמוקות ונסתרות? מעשה מרכבה ומעשה בראשית. ידע מה בחשוכה, שכתוב בפסוק, וחושך על פני תהום. ידע מה בחשוכה, שכתוב וחושך על פני תהום. ונהורה עמי שרי, מה שכתוב הפסוק בדניאל, ונהורה, מה כתוב ונהורה עמי שרי, מה פירוש הפסוק? האור נמצא איתו. אז אומרים חז"ל שכתוב ויאמר אלוהים יהי אור.
נמצא עם מי שלומד מרכבה ובראשית?
לא, נמצא עם הקדוש ברוך הוא. כן. כיוון שהוציא הקדוש ברוך הוא האור מתוך החושך, כיוון שהוציא הקדוש ברוך הוא האור מתוך החושך, אינו צריך, זה המשך המדרש, אינו צריך לאור של בשר ודם. כיוון שהוציא הקדוש ברוך הוא האור מתוך החושך, אינו צריך לאור של בשר ודם. מה הכוונה? שכן אמר דוד המלך עליו השלום, גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. מה המשמעות בפסוק של דוד? גם חושך לא יחשיך ממכה ולילה, לכאורה מה שדוד המלך אומר, שכלפי הקדוש ברוך הוא אין מושג של אור וחושך.
כן.
כלפינו יש מושגים של אור וחושך. כלפי ריבונו של עולם זה מה שהוא אומר. גם חושך לא יחשיך ממכה. ולילה כיום יאיר. ולילה כיום יאיר בשבילך לילה זה כמו יום. בשבילנו יש מצב של חושך.
הכל אור אצל הקדוש
ברוך הוא. גם חושך לא יחשיך ממכה. ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. אז הוא אומר, וכיוון זה המשך הכל, זה המדרש אחד, וכיוון שהכל הוא לפניו יתעלה שווה, אין הבדל בין אור לבין חושך מבחינתו, ככה שחק האורה, אז מהו זה שכתוב ישת חושך סתרו? כתוב ישת, ישת זה ישת זה ישים, ישת חושך סתרו. אתה אומר שכלפי הקדוש ברוך הוא אין מושג של אור וחושך, אז מה פירוש ישת חושך סתרו? אומר הרבנו בחיי, זה כינוי לרוב אסתר השגת השם יתברך. זאת אומרת, המושג חושך, זה מה שהוא רוצה להסביר, המושג חושך עניינו הסתרה. המושג חושך ביחס לקדוש ברוך הוא עניינו אסתר. אסתר, מצב, מה?
אסתר מפני אדם.
אסתר מאיתנו, כן.
שהוא מסתתר.
הוא מסתתר, כן? הוא מסתתר. כביכול, מה שאנחנו תמיד אומרים, למה העולם נקרא עולם? כי הוא מעלים.
אלם.
כן? אז הוא אומר, ישת חושך סתרו. זה כינוי לרוב אסתר השגת השם יתברך. כי המשיל השגתו לחושך מפני שהמקום החשוך. זאת אומרת, למה הוא משתמש בביטוי של חושך? למה דווקא חושך? למה הוא משתמש בביטוי? הוא רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא מסתר, אכן אתה אל מסתתר, לא גלוי, אבל למה הוא משתמש בביטוי של חושך? אז הוא אומר, זה שימוש לשון, לא שייך, כמו שהוא אמר בקודם, לא שייך כלפי חושך או אור, אלא מה? מבחינתנו. אבל גם מבחינתנו, למה הוא משתמש בביטוי של חושך? אז הוא אומר, כי המשיל השגתו לחושך מפני שהמקום כשאתה נמצא במקום חשוך, אתה לא רואה שום דבר, אתה לא מבחין בשום דבר, אין לך יכולת הבחנה. כשאדם נמצא במקום חשוך שאין בו אור, הוא לא מסוגל לראות שום דבר, אין לו יכולת לראות. אז הוא אומר, המשיל השגתו, השגתו של מי? של הקדוש ברוך הוא. יכולת ההשגה שלנו, יכולת ההכרה שלנו בריבונו של עולם, משולה מבחינתנו לחושך. המשיל השגתו לחושך. מדוע דווקא לחושך? מפני שהמקום החשוך אי אפשר להשיג מה שבתוכו. ורמז לך כתוב, כי החומר שלנו הוא המסך המונע, והחושך המבדיל בין השם יתעלה ובינינו. זאת אומרת, מה גורם לכך? מה יוצר את המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא מסתתר? הוא לא גלוי. עד כדי כך שנמשלה השגתו לחושך. מה יוצר את החושך? מה יוצר את המסך שלא נותן לנו אפשרות בעין רגילה, בהשקפה ראשונה, לראות את האמת במציאות? אז הוא אומר, זה החומר שממנו האדם עשוי. המציאות שאדם בנוי מחומר, זה המסך שלא מאפשר לאדם לראות, לגלות את הבורא בתוך המציאות.
מה זה החושך הראשוני?
מה? רגע.
החושך לפני האור, של יום הראשון.
ורמז לך כתוב, כי החומר שלנו הוא המסך המונע, והחושך המבדיל בין השם יתעלה ובינינו, שאין בנו כוח לראותו. וזהו לפי דעתי מה שכתוב בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו. הנה זה, מי זה זה? הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מי זה זה? זה כינוי לקדוש ברוך הוא. כן, ודאי שהמילה זה בפסוק הזה, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אז זה כינוי ריבונו של עולם. אז הוא אומר, יאמר, כי זה אילי וענווה. המילה זה ביטוי כמו שהוא רוצה להוכיח, משתמשים באותה לשון. הנה זה עומד אחר כותלנו, שבשירת הים כתוב, זה כאילי וענווהו. אז המילה זה משמשת גם כאן וגם כאן, שהמילה זה רומזת לקדוש ברוך הוא. יאמר, כי זה אילי וענווהו כותל מפסיק בינינו ובינו. אז מקודם הוא דיבר על חושך שמסתיר, והחושך, מה גורם את החושך? כמו שהוא אמר, זה הגוף שלנו, החומר. אז הוא אומר, יאמר, כי זה אילי וענווהו כותל מפסיק בינינו ובינו, והוא החומר. ואבן זה, ואם כן, מה שכתוב, יש את חושך סתרו, הביטוי יש את חושך סתרו, שם את החושך כמסתיר אותו. אז הוא אומר, מצד השגתנו שהיא קצרה ביותנו בחומר, המציאות של האדם בתוך החומר היא המסך שלא מאפשר בעין רגילה לאדם לראות את הבורא במציאות, וכולו אורה מצד עצם כבודו. וזהו שאמר, הוא הביא את הפסוק, מה הוא הביא קודם? גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. מה הכוונה? וכביכול, כולו אורה מצד עצם כבודו. וזהו שאמר, כחשיכה כאורה, ואף על פי שכולו אורה, אף על פי שכולו אורה, ואינו צריך לאור שלנו, כן, כולו אור, ולא צריך לאור שלנו, נצטב...
האור
מזה הוא מגיע...
שלנו נובע ממנו.
מה?
האור שלנו נובע ממנו.
לא, לא, תשמע עוד מעט משהו.
ולאור של המנורה.
רגע, הנה. ואף על פי שכולו אורה, ואינו צריך לאורה שלנו, נצטבינו במשכן ובמקדש לכבוד הבית שהשכינה שורה עליו, שורה בתוכו, שנדליק נרות המנורה. זאת אומרת, אומר ככה, מצד אחד יש ציווי בעלותך את הנרות, יש ציווי להדליק נרות במקדש. אז לכאורה אתה, הגמרא שואלת, וכי לאורה הוא צריך? וכי לאורה הוא צריך? כך שואלת הגמרא, הוא צריך את האור שלנו? הוא לא צריך את האור שלנו. אז מה הציווי? אז הוא אומר, לכבוד הבית שהשכינה שורה עליו. זאת אומרת, זה שאנחנו צריכים, זה שיש חובה, היסוד של מצוות הדלקת המנורה במקדש היא מצווה של כבוד הבית שהשכינה שורה בו. יש חובה לכבד את הבית. איך אתה מכבד? יש פסוק, כבדו השם באורים. כבוד ניתן בזה שאתה מדליק אור, אבל שוב, לא שהוא צריך את האור, אלא חובת הדלקת האור במקדש היא מצד כבוד הבית, כבוד הבית שבו שורה השכינה. אז עוד פעם, מה יוצא? יוצא ככה, שהמושג חושך שכמו שהוא תיאר עודם הוא מיוחס לריבונו של עולם, אז הוא אומר זה החושך, כוונתו אסתר. המילה חושך היא בגלל כשאדם נמצא במצב, כשיש מצב של חושך אין לך יכולת לראות, אין לך יכולת להבחין, אתה לא רואה שום דבר באותו מקום שהוא חשוך. אז זה השימוש במילה חושך ביחס לריבונו של עולם היא בהקשר הזה הסתרה. החושך עניינו, אז ממילא בכל הפסוקים כתוב למשל, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור, הפירוש הוא הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, הכוונה היא הכל מוסתר. הקדוש ברוך הוא בורא עולם במצב שבו בעין רגילה לא ניתן לראות את האור, כן? כשהאור הוא כינוי לריבונו של עולם. זה לא שאין אור, יש אור, אבל יש הסתרים, יש הסתר, וההסתר הוא מכוון, ההסתר הוא מכוון. וכמו שאמרנו, דווקא מצד כל עניינה של הבריאה וכל עניינו של האדם הוא להתמודד עם ההסתר הזה, ובתוך ההסתר הזה, בתוך האלם הזה, לגלות ריבונו של עולם. זה כל עניינו של האדם, כן? כל עניינו של האדם, כל מה שמוטל על האדם, זה הקדוש ברוך הוא מביא את האדם לעולם שבו כביכול הקדוש ברוך הוא מסתתר, ועניינו של האדם בתוך ההסתר הזה, בתוך החושך הזה, לגלות את האור.
אבל עכשיו הוא הסתפק, הוא סתפק,
כל זה, זה היה יותר גאוני שאנחנו מדליקים את המנורה בשביל שרוצים קצת מאסתר או איכשהו להתחבר, להוריד את החומר, ועכשיו הוא חד משמעי, הוא אומר שאנחנו מדליקים את זה בשביל כבוד לבית.
כן, כן.
אז איפה כל היסוד החזק הזה של אור וקירוב?
זה נכון, אבל זה אתה יכול להגיד כתפיסה כללית של, כמו שאמרתי, של עניינו של האדם במציאות. הקדוש ברוך הוא בורא עולם שבו הוא מסתיר את עצמו, כשמוטל על האדם בתוך העולם הזה לגלות את האור. זה בהדרכה כללית. אבל במצווה הפרטית הזאת של הדלקת המנורה, הוא אומר, כאן יש,
זה מה ששואל, הוא צמצם מאוד, יש הסכמה על המסקנה הזאת?
מה, שמה?
יש הסכמה בין,
שמה?
שהשורה התחתונה זה ככה שאנחנו מדליקים שם המנורה בגלל כבוד.
לא, זה הפירוש שלו. זה הפירוש של רבנו בחיי. זה הפירוש של רבנו בחיי. הוא אומר לך פירוש, הוא אומר לך מה היסוד לחובה להדליק את המנורה.
יש דבר אחד, כל המהלך הזה עד שאנחנו מגיעים למנורה, מדובר על אור רוחני.
נכון.
פתאום אנחנו עוברים לאור גשמי.
נכון. נכון. הוא אומר כבוד הבית. אתה מדליק אור לכבוד הבית. למה אתה מדליק אור לכבוד הבית? כי זה הבית שבו שורה שכינה. יש עניין לכבד את הבית. המצווה.
אור גשמי.
נכון, 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 נכון.
התאמצנו להבין שכל האור והחושך הוא רמש להסתרת פנים.
זה נכון. זה מצד אחד נכון. אבל מצד שני, המצווה של הדלקת המנורה זה להדליק אור גשמי. זה נכון, להדליק אש.
האור נברא בעקבות החושך, נכון?
האור על רקע החושך.
כן, זאת אומרת, החושך היה.
כן.
זאת אומרת,
אז עוד פעם, זה לא עניין כרונולוגי. לפי מה שמסביר, החושך זה אסתר.
אבל אם אני מבין את
החושך זה אסתר, והקדוש ברוך הוא אומר יהי אור, ועל הדרך שלו, מה פירוש יהי אור? אתה יכול לפרש שיהי אור, הכוונה היא בתוך האסתר הזה אני רוצה שיגלו את האור. יש פשט, הפשט הפשוט של הפסוק זה באמת היה חושך, והקדוש ברוך הוא אמר יהי אור ונהיה אור.
אבל יש איזשהו חידוש נראה לי, כאשר הקדוש ברוך הוא עוד לא התחיל את בריאת העולם, אז אין גילוי השם בכלל, לכן הכל חושך. ברגע שהקדוש ברוך הוא התחיל בבריאת העולם,
לא, עוד פעם, המושג חושך שהוא מדבר עליו הוא לא מסביר אותו מבחינה כרונולוגית בסדר העשייה. הוא אומר מה הוא מתכוון? הוא אומר החושך זה ביטוי של אסתר. הקדוש ברוך הוא בורא עולם כשהוא מסתתר בתוך העולם, ומצד שני הוא אומר יהי אור בתוך העולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסתתר בו. הוא אומר יש אור, ועניינו של האדם לגלות את האור.
זה לא קשור לזה, אם היה חושר קודם.
זה לא, הוא מסביר לך את מבחינה רוחנית, את היחס. ככה זה נראה כאן. הלאה, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. לשון בעלותך על שם השלהבת שהיא עולה מאליה. והחכמים ז"ל עושים אותו מלשון עילוי, שכך אמרו במדרש, בעלותך אמר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לאורה שלכם, לא שאני צריך לאורה שלכם, אלא שתאירו לפניי כדרך שהערתי לכם במדבר בעמוד האש. בשביל מה? מה אני צריך שתאירו לפניי? כדי להעלות אתכם בפני האומות.
לעצמכם.
בשבילכם. שיהיו אומרים, האומות יהיו אומרים, האח ישראל מאירים לפני הקדוש ברוך הוא, לפי שהוא מאיר לכל. והלא מתוך החושך הוצאתי אורה, ואיני צריך לאורה שלכם. והרי העיניים שבאדם, עוד פעם, מה כתוב כאן? לא שאני צריך לאורה שלכם, אלא שתאירו לפניי כדרך שהערתי לכם במדבר בעמוד האש, כדי להעלות אתכם בפני האומות, שיהיו אומרים, האח ישראל מאירים לפני הקדוש ברוך הוא, לפי שהוא מאיר לכל. האח ישראל מאירים לפני הקדוש ברוך הוא, לפי שהוא מאיר לכל, והלא מתוך החושך הוצאתי אורה, ואיני צריך לאורה שלכם. הרי מתוך החושך הוצאתי אורה. מה זה מתוך? עכשיו אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא, הפסוק אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור. אמר, אז מה הוא אמר? הוא הביא מדרש, המדרש אומר לא מתוך האור בא האור, כמו, כדרך מלך בשר ודם שמתוך האור הוא מביא אור, אלא מתוך מציאות של חושך, כן, יוצא אור שכביכול אין לו בסיס, אין לו תשתית, אלא מה? זה דבר השם. אז זה מה שהוא אומר, אני צריך את האור שלכם, ולא מתוך החושך הוצאתי אורה, ואיני צריך לאורה שלכם. יותר מזה, והרי העיניים שבאדם, העין שבאדם, יש בתוכן לבן, ואינו רואה מתוך הלבן אלא מתוך השחור. העין שבאדם, כן? אז העין, יש לה גלגל, העין הוא לבן, אבל ממה האדם רואה? מהאישון, האישון הוא שחור. אז הוא אומר, ועוד הברק הזה תולדות אש אל מעלה, והוא יוצא ומביק לכל העולם, שנאמר, ודמות החיות מראיהן כגחלי אש בוערות כמראה על הפידים וגומר, ומן האש יוצא ברק, הוא מבהיק לכל העולם, ואיני צריך לאורה שלכם. נו, אם ככה, למה ציוויתי אתכם? המדרש רוצה להסביר איך אנחנו צריכים להתייחס למצווה של הדלקת המנורה בבית המקדש. מהו היחס הנכון, מבחינה רעיונית, איך אנחנו הולכים להתייחס למצווה של הדלקת הנר בבית המקדש? אז אפשר להגיד, יש מצווה להעיר לפני ריבונו של עולם. אז הוא אומר, מה, אני צריך את האור שלכם? אני צריך
כל המצוות.
מה?
אפשר להגיד, זה כל המצוות, למה
יש לך כמובן,
למה
יש לך ריח
טוב?
בסדר, אבל אין החינמי, על כל מצווה אתה יכול לשאול מה הרעיון. כל פנים, גם על המצווה הזאת של בעלותך את הנרות, מה הציווי הזה של הדלקת המנורה בבית המקדש? אז רואים שחז"ל טרחו להוציא מידי מחשבה שכביכול, מה הוא צריך, אנחנו עושים את זה כביכול בשביל הקדוש ברוך הוא, אומר וכי לאורה הוא צריך, אני צריך את האור שלכם, הרי אני דאגתי. וכאן הוא משתמש בכמה וכמה דוגמאות שהקדוש ברוך הוא דואג, כן, כמו שהוא אומר, הרי אני הוצאתי אור מתוך החושך, אני ירתי לפניכם במדבר, אני בראתי עין, שדווקא מתוך החושך, מתוך הצד החשוך שבעין, הצד השחור, דווקא ממנו האדם רואה. והרי זה בא להסביר את היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האור שלנו. ההפך, כל הבריאה מראה שמבחינתו של הקדוש ברוך הוא האור נברא על ידו. כל המציאות של האור היא מציאות שנבראה על ידו. אז הוא צריך את האור שלנו? אז נשאלת השאלה, בשביל מה צריך להדליק את המנורה בבית המקדש? הרי בית המקדש זה בית ריבונו של עולם. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר,
זה גם היה בית המקדש, היה נס בשביל כאור כל היום.
רגע, ולמה ציוויתי אתכם? בשביל לעלותך, כדי לעלות אתכם בפני האומות עד כאן. זאת אומרת, זה כבר תפיסה שהוא לא הזכיר אותה קודם. קודם הוא אמר, כשהוא הסביר את המצווה של בעלותת הנרות, זה לכבוד הבית. כך הוא אמר, לכבוד הבית, כן, שהוא ביתו של ריבונו, בית השכינה, הבית שבו שורה שכינה, לכבוד הבית צריך להדליק את המנורה. עכשיו מה הוא אומר? בעלותך את הנרות, כן, מלשון עילוי. הקדוש ברוך הוא רוצה כביכול לרומם אותנו לפני האומות. ואיך הוא מרומם אותנו לפני האומות? בחובה הזאת, במצווה הזאת שבה נצטווינו להדליק את המנורה, כביכול מתעלים אנחנו לפני האומות. כן?
סליחה, הדרשה הזו באה בעקבות הקושי שהיה צריך לומר בהדלקת את הנרות, נכון?
לא.
לא.
לא. לא. זה נכון. לא, לא מתוך הקושי. לבאר מהו שימוש הלשון של בעלותך.
הכוונה היא להדליק.
אז למה התורה משתמשת בעלותך?
נכון, נכון.
אז התשובה היא מלשון עילוי. זה מה שהמדרש רוצה לומר. זאת אומרת, במצוות המנורה מתעלה עניינם של ישראל לפני האומות. ונדמה לי שהוא לא מביא את זה כאן, אבל הגמרא במסכת שבת אומרת שבאמת איך זה מתעלה. אז מה שאתה אמרת, שבמנורה היה נס, שבנר המערבי נתנו בו שמן כמידת כל הנרות, כל הנרות דלקו מערב עד בוקר, והנר המערבי בשמן שנתנו בו דלק מערב עד ערב. אז ראו כולם שהיה נס בנר המערבי, כך אומרת הגמרא.
מה זה נר המערבי?
לא משנה, אחד הנרות, יש מחלוקת. לא משנה, מתוך בנר המערבי של המנורה היה נר שבנס דלק בו השמן, נתן בו שמן כמידת כולן, ודלק לא 12 שעות אלא 24 שעות. זה כך אומרת הגמרא. ונצטווה אהרון בפרשה זו בהדלקת המנורה לשעה ולדורות, שכתוב דבר אל אהרון בעלותך את הנרות, דבר אל אהרון לשעה שהמנורה, כתוב דבר אל אהרון ואמרת אליו. מה זה דבר אל אהרון ואמרת אליו? דבר אל אהרון בעלותך את הנרות ואמרת אליו. מה זה דבר אל אהרון ואמרת אליו? אז חז"ל דורשים, הוא מביא את הדרשה, דבר אל אהרון לשעה שהמנורה נמסרה לו, וחיוב ההדלקה מוטל עליו, ואמרת אליו לדורות. ולפי שהמצווה אף לדורות, לא תמצא בפרשה זו שיזכיר את המילים באוהל מועד, כמו שאמר במקום אחר על מצוות המנורה, באוהל מועד יערוך אותו אהרון, באוהל מועד יערוך אותו אהרון ובניו. שלא תאמר כי באוהל מועד היו צריכים להורה זו. או, יבוא מישהו ויגיד,
כל המצוות ככה, אם יש מצווה בתורה כתוב באוהל מועד, זה בשביל הדור של המדבר, זה לא בשביל בית המקדש?
ככה יוצא מה שהוא אומר, אתה מבין? אין הכי נמי. שלא תאמר כי באוהל מועד היו צריכים להורה זו, לפי שלא היו שם חלונות. אבל בבית המקדש, שהיו, הפסוק אומר במלכים, שהיו שם חלוני שקופים אטומים, אין צריך. לכך סתם הכתוב. עכשיו הוא מאיר הערת אגב, ודע כי החלונות שהיו בבית המקדש היו צרות מבפנים ורחבות מבחוץ. אתם מבינים? החלון היה, היית בתוך האולם, ראית חלון צר. אתה יוצא החוצה, אתה רואה פתאום שהחלון יהיה רחב, כן? אז הוא אומר, ודע כי החלונות שהיו בית המקדש היו צרות מבפנים ורחבות מבחוץ. וזהו שדרשו רבותינו ז"ל, דרך העולם כשאדם בונה בית, עושה לו חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים. למה? כדי שיהיה האור נכנס מבחוץ ומאיר מבפנים. אבל שלמה לא עשה כן, בנה בית המקדש ועשה שם חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ. למה? כדי שיהיה האור יוצא. בדרך כלל אתה רוצה להכניס אור לבית, אתה דואג שיהיה בו אור על ידי החלונות. כאן התפקיד של החלונות היה הפוך. בית המקדש מאיר את כל העולם, זה מה שכאן אנחנו אומרים, ירושלים אורו של עולם. מה הכוונה? בית המקדש מאיר את כל העולם. אז כדי לבטא את הנקודה הזאת שההערה יוצאת מבית המקדש החוצה, אז הצורה של החלון הייתה כאילו העולם זה הבית, והצד החיצון של הבית זה התוך של בית המקדש, הוא מאיר את כל העולם. זה מה שהוא אומר, להודיעך שכולו אור ואינו צריך לאורה. וזה מה שכתוב במלכים, ויעש לבית חלוני שקופים, סתירה בפסוק, חלוני שקופים אטומים. אם זה שקוף זה לא אטום, ואם זה אטום זה לא שקוף. אז פירוש שקופים, הכוונה פתוחים לצד החוץ, אטומים סתומים לצד פנים. כלומר, לא, הוא משתמש במילה קצרים, אבל בלשון שלנו זה צרים, לא קצרים. ומזה אמר הכתוב ביחזקאל, וחלונים לו ולעולמיו סביב סביב כהחלונות האלה. לא אמר כחלונות אלא כהחלונות, בתוספת אי לרמוז כי חלונות המקדש היו בדמיון צורת הי, שהיא צרה מבפנים ורחבה מבחוץ, כדי שתצא האורה משם לחוץ. ועוד דרשו רבותינו ז"ל כהחלונות, שוב דרשה נוספת, כחלונות לא נאמר אלא כהחלונות, לשון, מה זה כה? כאילו כתוב כהחלונות, לשון כה, כלומר חלונות כהות, שהיו צרות מצד פנים ורחבות מחוץ לצד חיצון של מזרח. ועל כן נקרא בית המקדש אריאל, מלשון אריה. מה אריה? צר מאחוריו, הצד האחורי שלו יחסית לצד הקדמי שלו הוא צר, צר מאחוריו ורחב מלפניו. כך חלונות המקדש. ופרשה זו לימדה, אומר הרבנו בחיי, ופרשה זו לימדה שלושה עניינים. האחד, שיהיו פני הנרות מכוונות, כתוב אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. דורשים חז"ל, מה זה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? אז חז"ל אומרים אל מול הנר האמצעי. יש את הנר האמצעי, הוא זקוף, והנרות האחרים הם מוטים כלפי הנר האמצעי. אז זה חידוש אחד. באמת הוא שואל מה נתחדש בפרשה הזו שלא מצאנו בפרשות קודמות שעוסקות במנורה. אז נקודה ראשונה, אל מול פני המנורה, האחד שיהיו פני הנרות מכוונות כלפי האמצעי, הוא הנר המערבי. מתרואים שהוא למד שהנר המערבי נקרא הנר האמצעי. השני, שתהיה המנורה זהב לכתחילה, אבל אם הסעה של שאר מיני מתכות כשרה, ובלבד שלא בזמן החשמונאים, כשהחשמונאים כן גילו את השמן, עדיין לא הייתה להם מנורה זהב, אז כתוב שעשו מנורה לא של זהב. כן, כן,
נכון. איך אפשר לעשות קנה אחד מזהב והשאר לא? הכל מקשה אחת.
לא, עוד פעם,
המנורה לא ממקשה אחת?
כן, כן, אבל אם הסעה של שאר מיני מתכות, הסעה הכוונה את כל המנורה של שאר מיני מתכות כשרה, בלבד שלא יוסיף ולא יגרע בנרות. חייבים להיות שבעה נרות, שצריך שיהיו שבעה, לא פחות ולא יותר. אז נקודה ראשונה, אל מול פני המנורה. נקודה שנייה, שהיא לא חייבת להיות של זהב. נקודה שלישית, שתהיה מקשה, כלומר כולה אחדות מחתיכה אחת. ולכך חזר וכתב, מקשה היא לבאר, כי הדין של מקשה מחתיכה אחת מעכב, אבל הזהב אינו מעכב. עד כאן.
מי שתרם את ה...